כמו דחור שנשאר באותו מקום כל בין השלשות, והחוצה הזו מוציא אותם בסדר. כמו שאתם רואים, זו חומרה לכתחילה, הוא איננו לעיכובה, הוא אפילו עמידה לכתחילה, אפילו אומר לכתחילה היא גם חומרה. השולחן ערוך אומר, לעולם ילמד אדם בתוך ביתו. קודם כל זה ילמד אותנו על מה האיש והאישה צריכים לדבר, רבותיי. זאת אומרת, אם יש פה מישהו שאומר, די, מה הפסק טהרה, כבר הספיק לי, עכשיו מכניס לי את המוח דחוק, אז זה אומר השולחן ערוך, לעולם ילמד אדם בתוך ביתו. האיש והאישה צריכים לדבר על הנושאים הללו. השולחן ערוך הזה, אני מדי פעם מראה אותו לאנשים, שבאים אני מראה ואומר, אשתי שואלת בצורה הזאת, אז יש שולחן ערוך נגדו שאומר, לעולם ילמד אדם בתוך ביתו, שתהיה בודק דיון הפסק טהרה במוח דחוק, שיש שם כל בין השלשות, וזו הבדיקה מוציאתה מדי ספק. צריכים לדבר על זה עם נשותינו, שטוב לעשות בדיקת מוח דחוק כאמור. כמה שהבדיקה הזאת היא לכתחילה, שוב אנחנו מדברים על המצב שאישה ראתה יותר מיום אחד, זה חשוב מאוד. בדרך כלל זה ככה, אישה יש לה מחזור של 5 או 6 ימים, אישה ממוצעת, ואם כך יותר שכשהיא פוסקת בטהרה, זה לא היום הראשון לראייתה. אם כן, אנחנו מדברים על המצב הזה, המצב המצוי. במצב הזה, מוח דחוק הוא לעולם ילמד אדם בתוך ביתו, זה עניין. כיוון שזה רק עניין דעלה, כמובן, שאישה שנמצאת בעבודתה, אינה חייבת לעשות את הבדיקה הזאת אם קשה לה. כלומר, אישה שנמצאת בעבודה במיוחד בימות החורף, ובזמן הסמוך לשקיעה, שזה 4:40 ביום הקצר ביותר ועכשיו, 5:17, בימים הללו, יכול להיות שנשים יצאות עדיין בעבודתן. יש נשים, הרבה נשים, אפילו רוב הנשים, שברגע שיש להם עיד בפנים באותו מקום הן מתקשות לתפקד, ולכן ברור שנסתפק במצב הזה בבדיקת הפסק טהרה. סמוך לשקיעה לא צריכה לעשות מוח דחוק. גם אישה שיש חשש שתיפצע, אישה שיש חשש שתיפצע מהמוח הדחוק, יש נשים שיש להן נטייה לרגישות באותו מקום, והמוח הדחוק, דהיינו השערה של בד בתוך הנרתיק, היא גורמת לאישה פצעים. כל אישה שיש חשש כזה, ואפילו חשש, אינה צריכה לעשות מוח דחוק. אני מזכיר שוב שאני מדבר על אישה שראתה ראייה של יותר מיום אחד. כלומר, אנחנו נשלים את הדיון בסעיף ב' בשולחן ערוך. מדברים על אישה שראתה יותר מיום אחד. אם כן, מוח דחוק כמשהו עצה טובה, אז אישה שיש לה קושי לעשות אותו כגון שהיא בעבודתה, או כגון שיש חשש לפצעים, גם כן לא צריכה לעשות. אנחנו מורים בעוד מצב שאישה לא צריכה לעשות, כך אנחנו מורים מקובלנים הרב מרדכי אליהו, אם כי את הדבר הזה לא ראיתי כתוב בשום ספר, אבל פעם דיברתי איתו על זה. המצב הוא כזה, אישה שעשתה בדיקת הפסק טהרה ומוח דחוק כרגיל, ועכשיו היא מחפשת את הרב. אם היא לא גרה בהחומה, יש לה בעיה למצוא את הרב. בהחומה אין בעיה, תרתרים אותו כל הזמן והוא זמין. אבל אם אתה לא גר בהחומה, לך תחפש את הרב. שעות קבלה מ7:15 עד 7:30. אז עכשיו היא מחפשת את הרב, והיא לא יודעת מה לעשות. הגיע כבר יום שלמחורה, עדיין לא שאלה את הרב על בדיקת הפסק טהרה של אתמול, והיא לא יודעת מה לעשות האישה הזו. האם היא צריכה לעשות שוב הפסק טהרה ומוח דחוק? מספק. אם כן, כלל חשוב, ספק מוח דחוק לכולה. כיוון זה לא כלל סתם אני אומר אותו. כיוון שכל המוח דחוק זה יצא טובה, אי אפשר לומר לאישה לעשות מוח דחוק במצב שיש אפשרות שהבדיקה של הפסק טהרה של אתמול היא טובה. המצב הזה קורה רבות. והייתה לי שבוע שעבר אישה אחת שלא תפסה אותי, והיא עשתה 3 ימים זה אחרי זה מוח דחוק. היא ממידה את עצמה בסכנה של פציעה, האישה הזו. כמובן אישה יראת שמיים, אני שמח שהיא עושה מוח דחוק, אבל לא היה צורך בדבר. אם כי הלכה הזו אינה כתובה לשום ספר, וגם הרב אליהו בספרו לא הביא את זה, אבל אני ישבתי אצלו ודיברנו הרבה על העניין הזה, ואמרתי שגם הוא מסכים איתי בסוגיה הזו, שכאשר אישה שואלת שאלה ועושה כבר בדיקה של עשתה כבר בדיקה של הפסק טהרה, להצריך אותה לעשות מוח דחוק כאשר ייתכן שהבדיקה של אתמול היא טובה, זו גוזמה. ובזה הצלנו הרבה נשים מפצעים, כיוון שהמוח דחוק בהחלט נכונים שהוא גורם לפצעים.
יש עניין, אם אי אפשר לעשות את המוח דחוק באותו יום, יש עניין לעשות את זה במחרת, אם היא לא עשתה בגלל שזה לא יכול,
היא עשתה הפסק טהרה בזמן. המוח דחוק צריך להיות
להיות רק בין השמשות. מה המטרה של המוח
דחוף?
לא, אין טעם. מה המטרה של המוח דחוף? המטרה היא כזו, האישה הזאת ראתה דם. אולי היא עדיין רואה. היא בודקת בדיקת הפסק טהרה, והיא רואה שהיא לא רואה. אבל אולי אחרי בדיקת הפסק טהרה היא תראה. עד מתי? כמובן עד סוף היום. ברגע שהתחיל יום חדש, אתה יודע שאתמול היא לא ראתה, אנחנו מכירים עכשיו שבעה נקיים. במחרת. למרות שאישה לא בודקת בדיקת שבעה נקיים בלילה, אלא ביום, אבל השבעה נקיים מתחילים בלילה. בעצם, הבדיקה צריכה להיות ביום. יש מחלוקת בדבר. דעת השולחן ערוך שהבדיקות צריכות ביום. יש מהראשונים שאמר שבדיקה יכולה להיות גם בלילה. לפעמים אנחנו מכירים בזה, בספקות. אבל עקרונית הבדיקה צריכה להיות ביום. אבל היום של השבעה נקיים מתחיל בלילה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת שביום הזה, נגיד החמישי או השישי לדימום, ביום הזה היא כבר לא רואה. עושה הפסק טהרה, אולי רואה אחרי זה, אומר השולחן ערוך, עד סוף בין השמשות, שמה המוח דחוף, ואז אנחנו יודעים שכבר ביום הזה היא לא ראתה, הנה התחילו שבעה נקיים, אין שום טעם לעשות מוח דחוף לאחר מכן.
אני חושב שלא עשתה. לא עשתה ביום.
לא עשתה, כן, לא עשתה, מה אתה? כבר התחילו שבעה נקיים.
זה היה
ביום
הזה,
בשבעה,
ביום
הזה, ביום הזה, לא, זה לא משהו שאל. עכשיו אם היא לא עשתה, עכשיו היא רוצה להתחסד ולעשות מוח דחוף כל השבעה נקיים. זה הצעה של ירמיהו. כן, ביום הראשון של שבעה נקיים. הבאתי את זה לאבסום, אין טעם בדבר הזה. רבותיי, שוב פעם, אתם כיוון שכולכם גברים ואתם נראים גבריים כאלה, זה נראה שהרוב פה אין להם מושג בדיוק מה זה אותו מוח דחוק שמדובר עליו, אז אני מבין שיש בעיה בעיכול המושגים, אבל זה חשוב מאוד לדבר על זה בבית, עולם ללמד גם בתוך ביתו. הסברתי בקיצור, אני זוכר שהייתי חתן צעיר, ממש חתן צעיר, לא נכנסתי לראש מה קודם, המוח דחוק או הפסק טהרה. לפני שלמדתי, הלכות ידע כמו שצריך. אני זוכר שבזמנו היה הרב דוב ליאור מנמד בישיבת מרכז הרב. היה יושב ככה בסדרים. אז היינו מדברים איתו, בעינים הללו. וכל פעם הייתי מסתבך מה לפני, מה אחרי. אז הוא אמר לי, אתה מזכיר את הסיפור על ההייליגה קורקרן. זה הקורקרן הקדוש, זאת אומרת, אחד שהוא למד הלכות מליחה. שם יש לי קורקרן שמולכים אותו. ההייליגה זה קדוש. מולכים את הקורקבן, הוא אף פעם לא ראה קורקבן, והוא לא הולך למלוח שום דבר, אבל הוא נמצא כל כך הרבה פעמים בהלכה, הקורקבן הזה, יש בו כנראה קדושה, רצח המוח דחוק, הפסק טהרה, התפלבלו לך, אבל לפני מה, אחרי זה משהו, חפצה את הקדושה, המוח דחוק, אבל מה עושים קודם, אתה לא יודע. קודם כל עושים בדיקת הפסק טהרה, זה הגיוני, צריך לבדוק שהאישה לא ראה דם. אחר כך מתעורר הספק, אולי היא עוד תראה במהלך המעט זמן שנשאר, עד סוף בין השמשות, מניחה מוח דחוק. רבותיי, במצב רגיל, שאני בשביל להשלים את התמונה, צריך ללמוד את סעיף ב'. במצב רגיל, שאישה ראתה יותר מיום אחד, אומר פה השולחן ערוך, המוח דחוק לא לעיכובה. לא רק שהמוח דחוק לא לעיכובה. ההפסק טהרה הוא לעיכובה, אבל לא סמוך לבין השמשות. אפילו אם עשה הפסק טהרה בבוקר, מועיל. לא לעיכובה. במצב שראתה יותר מיום אחד. אנא, עוד מעט נעשה את כל החשבון, כי בסעיף ב' יש פה איזושהי הערה לאשכנזים. אז נעשה את 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 החשבון בעניין הזה.
אבל לגבי פציעה,
ברק שואל, האם מה שאמרתי פה, שאישה שיש חשש שתיפצע, אינה צריכה לשים מוח דחוק, האם היא צריכה לשאול שאלת חכם בעניין הזה, יכולה לראות על דעת עצמה? יכולה לראות על דעת עצמה? כלומר, אם היא חוששת, לא בגלל שהיא פרנואידית, אלא חשש הגיוני, שיש אפשרות, וכשאני אומר אפשרות זה לא צריך טוב, אפשרות, שתיבצע לא לסבך את עצמה, כי מוח דחוק במצב הרגיל, זוהי מעלה טובה לעולם, ילמד אדם בתוך ביתו. לא צריך לזלזל בזה, להפך, אני חושב שהשולחן ערוך העריך לומר, לעולם ילמד אדם בתוך ביתו, כדי שלא יגידו, כאילו זאת מעלה, אז לא מדברים על הנושא הזה. להפך, אדם ילמד בתוך ביתו, שיעשו גם מעלות טובות של אותו, הנחת אותו מוח דחוק. רבותיי, היום אנחנו יודעים שרצה להתייחס פה לשאלה איך בדיוק עושים מוח דחוק. אנחנו יודעים היום שהנשים עושות שתי בדיקות. לפני שהן מתחילות לספור שבעה נקיים, עושות שתי בדיקות. בדיקה אחת הפסק טהרה, בדיקה שנייה מוח דחוק. פה בשולחן ערוך משמע לא כך. לא? אומר פה השולחן ערוך, ולעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהיה בודקת ביום הפסק טהרתה במוח דחוק, ושיהיה שם כל בין השמשות, שזו הבדיקה מוציאתה מידי ספק. משמע בשולחן ערוך, איך היו עושים בזמן השולחן ערוך את המוח דחוק? לוקחים את העל בדיקה שעושים בו הפסק טהרה, בודקים, משאירים אותו שם, מוציאים אותו אחרי בין השמשות. אין שום בעיה לעשות את זה. מי שתרצה לעשות את זה, מי אומר למה תעשי? אין שום בעיה. למה בכל זאת אנשים יתרגלו לעשות המוח דחוק את הבדיקה, תפסק תרד, המוח דחוק בשני עדי בדיקה? מדוע יתרגלו לעשות כך? הסיבה היא שיש דברים שמחמירים בהם בהפסק תרה יותר מאשר במוח דחוק. ו... אני צריך להקדים פה עוד הקדמה. האנשים, היום רוב האנשים נהגות את המוח דחוק להכניס פנימה, את בדיקת הפסק תרה האישה מסובבת. בדיקה צריכה להיות בסיבוב של 360 מעלות. ככה וככה. כך עושים בדיקה. אני יודע שיש לזה הרבה בלגן בנושאים הללו. יש נשים שהטירוף אחז אותן והן כבר אף פעם לא מצליחות לבדוק, כי הן בטוחות שלא בדקו טוב. יש נשים שעושות פחות טוב, כמו מכניסות ומוציאות. הבדיקה צריכה להיות באופן הזה ככה, 180, לא עוד 180. בסך הכל 360 מעלות, זו בדיקה. לא צריך יותר מזה. אני לא צריך לעשות, זאת אומרת, לא צריך פעמיים על כל דבר. 360 מעלות, פעם אחת. זוהי הבדיקה. זה נקרא בדיקת חורים וסדקים, שעוד נדבר עליה.
שוב, זה לעיכובה?
בהפסק תרה זה לעיכובה. אם לא עשתה ככה וככה, יש בעיה. יש בעיה. יש שתי שאלות בבדיקה. בבדיקה יש לנו שתי שאלות. מהו העומק? כמה צריכים להכניס? כמה שהיא יכולה? פוצר זהירות גדולה, כיוון שיש נשים בעלות אצבעות ארוכות, שפוצרות את עצמם בצוואר הרחם. בהכנסת עד הבדיקה, צוואר הרחם, כמו שלמדנו שנה שעברה, אין בו עצבים, ולכן הפצע שם לא כואב, בודקת עמוק, פוצרת את עצמה. לבדוק בהכנסת אצבע מלאה, כמה שאפשר, בזהירות לפצוע את עצמה, ולסובב בצורה הזאת. אנשים היום בעצם נהגות לעשות כך, עשות יותר הפסק תרה בצורה שאמרתי, אבל את המוח דחוק מכניסות ולא מוציאות. פעם, אני עוד זוכר את זה, פעם עוד היו אנשים היו עושות את המוח דחוק על ידי זה שהיו מכניסות מטפחת ממחטה לאותו מקום שממלאת את כל הנרתיק. הרב אליהו סובר שכך צריך לעשות עד היום. בזמן האחרון התרגלו, המקור הוא בחוות דעת, לשון השמרות משמע לא כמו הרב מרדכי אליהו, משמע שזו אותה בדיקה. כן, בזמן האחרון התרגלו על פי פוסקים רבים, כל הפוסקים שכתבו ספרים שאני מכיר חוץ מהרמוד החליה, שבעצם גם את המוח דחוק עושים אותו עד של הפסק תארה, ואומרים שכנראה שהסיבה שלא עשו את זה פעם זה בגלל שלא עמדו על הטכניקה הזאת לשים כזה, הרי מכניסים עד פנימה, זה מסוכן איך תוציא אותו. אז היום יש את הדבר הזה שמשתלשל, יש איזה גזר של בד שמשתלשל וכך מוצאים את זה לך מכן החוצה. היו מקרים שנשים פעם שעושות מוח דחוק בעיד בדיקה רגיל, נתקע שם ולצחות לדעת לרופא, היו סיפורים בדבר הזה שהכניסו עמוק מדי ולא הצליחו להוציא בלי טיפול רפואי. אם כן, היום אנשים עושות בדיקה בהפסק תארה, לך מכן לוקחות עד נוסף, מכניסים אותו פנימה לעומק. פה נפלה מחלוקת גדולה מאוד, האם הדבר הזה יועיל כבדיקה? אבל בעצם את הבדיקה של המוח דחוק היום אנשים לא עושות ככה, רק מכניסות ומשאירות. כך בדרך כלל אנשים, חוץ מאלה שאמרתי להם לעשות את זה, רק מכניסות. פה נפלה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים, האם הדבר הזה יועיל כבדיקה? בעצם השאלה שלנו היא כזו, אם בדיקת הפסק תארה לא הייתה כהוגה והמוח דחוק היה בסדר, האמת היא שבדרך כלל זה לא קורה. המוח דחוק יש לו יותר זמן להיות בפנים, אז דווקא הוא הבעייתי בדרך כלל. אבל לו יצויר ההפך, זה יכול לקרות מדי פעם, שבדיקת הפסק תארה לא הייתה בסדר, והמוח דחוק כן היה בסדר. האם היא בדקה? לכאורה האישה הזאת לא בדקה בדיקת חורים מוצדקים, ולא סובבה. פה נפלה מחוק גדולה מאוד, בין הנודע ביהודה לבין החוות דעת. שהחוות דעת אמר שזה לא בדיקה, זה לא מועיל. נכון שהמוח דחוק מועיל כדי שנדע שלא יצא דם, אבל הוא גם לא מועיל לברר שלא יצא דם. זאת אומרת, אם יצא המוח דחוק, יש לנו אינדיקציה שכנראה דם לא יצא, אבל זה לא ברמת ודאות של בדיקה, כיוון שלא נעשה הסיבוב. רבי עקיבא איגר הקל בדבר, בדורנו, גרות משה, השבט הלוי, הרב אלישיב, ועוד פוסקים רבים עושים את הדבר הזה, ואילו היחידי שראיתי מחמד דורנו שהתייחס לכולה, הוא הרב משה זכר צדיק לברכה, שהקל בנושא הזה. הרב עדי יוסף, עד כמה שידוע לי, לא כתב על העניין הזה. אני מרשה אצלי לומר שאני סתם היה מקל. כלומר, לפי המקורות שראיתי בעניין הזה. אם כך, שלום, החור גדולה מאוד באישה שהכניסה את העד של המור דחוק ולא סובבה. אני אומר לכל אנשים, לסובב. זאת אומרת, עצה טובה, אישה שעושה מור דחוק, לסובב ולהשאיר. להשאיר, ואז יש פה בדיקה לכל הדעות. עכשיו נבין למה עושות אנשים שתי בדיקות. בעצם עושה בדיקה ראשונה שאתה הפסק טהרה. הבדיקה הזאת יש לה הלכות חמורות יותר. יש חומרות בצבעים ובפצעים בהפסק טהרה. ועכשיו הבדיקה השנייה של מור דחוק, אם היא בדיקה לא יהיו בה את החומרות של הפסק טהרה, כי היא כבר בדיקה שנייה. ואז נוכל, מה? הפסק טהרה היה לא, לא, בדיקה שנייה של אותו יום. כן, המור דחוק הוא בעצם גם יהיה בדיקה. אבל פשוט בא לשים בדיקה נוספת. מה?
אם הפסק
טהרה
הוא לא טוב,
אז המור דחוק יהיה טוב
כהפסק טהרה.
מה?
כהפסק טהרה.
ואז יהיה לו דין של הפסק טהרה, זה גם נכון. בסדר, אז יש כזה כמה אפשרויות. רווח אחד זה שהפסק טהרה הוא לא טוב, אז המור דחוק יהיה טוב. רווח שני, שהפסק טהרה הוא טוב והמור דחוק הוא לא כל כך טוב, אבל הוא לא כל כך טוב באופן שבדיקות זה כן טוב. אז פה אנחנו נקל במור דחוק.
בגלל שהיא חסתה
תורה? מה?
בגלל שהיא
כאילו חסתה
תורה
והפסק טהרה? כן. אז אני שוב מציע, שוב אני חוזר מעיקר הדין, אישה שתרצה לעשות כמו שכתוב בשולחן ערוך, אף אחד לא יגיד לה כלום. כלומר, לעשות בדיקה ולהשאיר אותה כמור דחוק, זכותה. לא מכיר אף אישה שעושה את הדבר הזה היום. היום אנשים עושות שתי בדיקות. אם כבר עושות שתי בדיקות, אני מציע שיהיו שתי בדיקות. אני אומר את זה בתור עצה. כלומר, הבדיקה הפסק טהרה תהיה בדיקה, וגם המור דחוק תהיה בדיקה ולהשאיר אותה. הרבה פעמים המור דחוק לא תהיה בסדר, אז זה לא משנה אם תהיה בדיקה או לא תהיה בדיקה. הרבה פעמים, הרי המור דחוק הוא זה הצלה. מדוע? כי אישה שוטפת עצמה, נקה את עצמה, הצליחה שיהיה לה הפסק טהרה טוב. 20 דקות זה זמן שבו אפשר, 20 דקות הזמן של המור דחוק, כבר הדבר הזה זמן שבו אם יש איזשהו דימום קטן אז הוא מתגלה, וזה חסד עם האישה שהיא לא נכשלת, מבינה שעדיין דימום ממשיך. בעצם בשביל זה עושים מור דחוק, וזה בהחלט המצב הנורמלי, שהמור דחוק הוא פחות טוב מאשר הפסק טהרה. אם אתה הפסק טהרה הצליחה איכשהו להוציא הפסק טהרה, כי מור דחוק זה לא יקרה. ובכל זאת לפעמים זה לא כך, ולפעמים יש כן בעיה להפסק טהרה, במיוחד בזמן שלאישה לא היה הרבה זמן לעשות את ההכנות להפסק טהרה, ואז הפסק טהרה הוא פחות טוב מאשר המור דחוק. אז טוב שתהיה לה עוד בדיקה.
זאת אומרת, זה לא מעכב. אם
יצא לה בדיקה, לא מעכב שום דבר. עקרונית האישה יכולה, שוב אמרתי, יכולה להכניס עד של הפסק טהרה ולהשאיר אותו שם בתור מור דחוק. אין שום בעיה.
אז מה העניין של בין השמשות? בעצם הוא בודק את החרם.
לא, בודקת לפני, בודק, מסורבת ומשאירה בפנים.
אבל אז צריכה לבדוק אותו לפני השקיעה?
בכל מקרה אנחנו לפני השקיעה. כן, זה מה שאני אומר. עקרונית ההפסק טהרה יכול להתבצע, הפסק טהרה פוסט מור דחוק יכול להתבצע. בדיקה לפני השקיעה ומשאירה אותו שם. עד אחרי בין השלשות, אין בעיה. וזה נכון מה שהשולחן ערוך אמר. זה מה שהוא אמר, ואנחנו לא אומרים לאף אחד לעשות דבר אחר. אנחנו מייצאים עצה טובה. אם הדורות התפתחה עצה טובה של לעשות את זה בשני עדים, אני מוסיף על העצה הטובה, וראיתי שעכשיו אחד מהאחרונים כתב את העצה הטובה הזאת, אני מייעץ את זה להרבה נשים. אם כבר את עושה שני עדים, אך פתח לסובב את העד השני, וכך יש לך שתי בדיקות. אם לא תסובב, וזה קורה, לא תסובב, ויהיה את המצב הזה שבהפסק טהרה הבדיקה לא טובה, ומור דחוק הבדיקה כן טובה, השם ישמרנו מהשאלה הזאת. כבר להיכנס למחלוקת האחרונים, פחד מוות. ועל זה אומרים יעשה שאלת חכה. ודבר תלם מציבות, נשים דתיות, נשים לא דתיות, אנחנו הרי צריכים פה, אנחנו לא נמצאים, יש לנו את אמרתי פה לך מגדול הדור, שאני יש לי פה את הזכות בשכונה כאן, שאנחנו פוסקים לכל סדרות הציבור. זה טוב מאוד, כי אם אתה גר בבני ברק, אתה רגיל לסטנדרט כזה, שלא אתה התבלבלת מה חומרה ומה עיקר הדין, כי כולם פה מחמירים, אנחנו לא אוכלים רבנות, אז אתה צריך ללכנו. אם אתה גר באיזה מקום של שיקון הפועל המזרחי, אז אתה חייב להקל כל הזמן, גם התבלבלת. אתה גר במקום כזה, אתה יודע כל הזמן מי הצדיקים, מי הבינוניים ומי הפחות מהבינוניים, וכל אחד עושים את החשבון מה מותר בשעת הדחק, מה לא בשעת הדחק, מה אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם הראש בכל שיטות הפוסקים. סוף דבר, מצב כזה, אישה, וזה קורה, נידה פעם, אישה שהפסק תרע לא היה טוב, אמור את החוק כן היה טוב, והיא לא סובבה, תעשה שאלת חכם.
אבל אז סליחה, הרב עוד לא הבנתי, אז היא כן צריכה להוציא את זה לפני השקיעה, אחרת לא יועיל לה, היא הפסיד את היום, נכון?
לא, זה יהיה למפריע. זה יהיה למפריע, כל זה קורה למפריע. ברגע שהיא עשתה את הסיבוב לפני השקיעה, מה בכך שהיא לא הסתכלה? למפריע התברר העניין. אז שוב יש לנו דיווידנד מהלימוד הערב, שאת האמור דחוק, שאנשים עושות אותו בנפרד, שיסתובבו, וזה יצא טובה, ואז יוכלו לסמוך עליו. כמה זמן צריכים לעשות תמוך דחוק? יש פה כל מיני אי-הבנות בנושא הזה, וזה נובע מזה שאנשים לומדות אצל מלמדת קלות. והשאלה אצל מי המלמדת קלות למדה? מכתיבה לכל תלמידותיה מה עושים. לשון השולחן ערוך, אנחנו אוהבים, כשמתגלגלים לנו נושאים שווים בסוגיות שונות, אנחנו עוסקים עכשיו בשבת בצהריים בנושא בין השמשות, והנה גם פה בין השמשות. לשון השולחן ערוך, אני חוזר לשכן ערוך, קראתי אותו כמה פעמים, לעולם ילמד אדם בתוך ביתו, שתהיה בודקת ביום הפסק טהרת המור דחוק, ושיש שם כל בין השמשות, שזו הבדיקה מוציאה מדי ספק. שואלים יהודי כמה זמן צריך להיות מור דחוק, הוא אומר לך חצי שעה. נכון? אומר לך חצי שעה. זו שאלה טובה. מה שאומר בלייזר, זו שאלה טובה, וכבר הוא עובר לספר שמירת כשרות במקום לא כשר. שם הוא כבר עם הראש שלו בספר הזה, והוא מתרגם את זה. הוא שואל שאלה טובה מאוד, מה אני בסקוטלנד? תסלח לי שאני קצת מתקרב בצרפת. אז בין השמשות ארוך מאוד, כמה זמן יהיה אפשר להשיב בין השמשות? אבל לפני שאני אלך לסקוטלנד ולצרפת, אנחנו חוזרים לאופק ארץ ישראל. מי שלמד, למדה אצל מלמדת קלות, אמרו לה חצי שעה. מאיפה הגיעה החצי שעה הזו? לא מספיק ברור.
אנחנו
יודעים
10 דקות קודם לפני השקיעה לעשות את הבדיקה,
נכון? זה נכון, שמי שעשתה את הבדיקה 10 דקות לפני, כדאי מאוד שתשים את המור דחוק. ולכן הזמן הטוב בעצם לעשות בדיקה
סמוך,
כן, אבל צריך מספיק זמן כדי שהבדיקה תהיה לא טובה שתוכל לעשות עוד בדיקה. אז לכן בעצם טוב לעשות את הבדיקה 10 דקות לפני, זה רק עצה, רק עצה. יכול לעשות את הבדיקה דקה לפני השקיעה, אבל 10 דקות לפני זה עצה, או 5 דקות לפני, כך שתספיק לעשות עוד בדיקה, ואז היא כבר מניחה את המוח הדחוק. כן, אבל בספרים כתוב, זה כמה פוסקים, זה חצי שעה מהשקיעה. מאיפה הגיע חצי שעה מהשקיעה? יש פה סוגיה. הסוגיה היא, מהו האורך של בין השמשות? דעת האורך כתוב בגמרא. בין השמשות זה 3/4 מיל. זה כתוב בגמרא, מסכת שבת, דף למדל. 3/4 מיל זה בין השמשות. אבל כמה זה מיל? זה כתוב בשולחן ערוך וברמ"א. השולחן ערוך בהלכות מליחה, והרמ"א בהלכות שבת, למדנו את זה היום בצהריים. מיל זה 18 דקות. ולפי זה 3/4 מיל, 13.5 דקות. כמובן הדקות הללו הן זמניות. אם אתה הולך על היום הארוך ביותר, 16 דקות. זהו הזמן שצריכות נשים שפוסקות כמו השולחן ערוך והרמ"א להשאיר את המור דחוק 16 דקות אחרי השקיעה, ודי בדבר הזה. אמנם אצל חלק מפוסקי אשכנזים חששו לשיטה שבין השמשות הוא 24 דקות, סליחה, שיעור מיל הוא 24 דקות, ואז ביום כבר 18 דקות, וביום הארוך ביותר איך 24 דקות, ובגלל שהם אשכנזים הוסיפו קצת שלא דקה, והגיעו לחצי שעה. זאת אומרת, חצי שעה לא בעצם ברור לי איך הגיעו לחצי שעה, זה קצת יותר מ-24 דקות, לא להתבלבל, לא פלוג רבנה. אז בעצם 25 דקות, זה מה שהיה צריך להשאיר את המוח הדחוק, בין 16 דקות ל-25 דקות ביום הארוך ביותר, ביום ממוצע אפשר פחות. יש אשר להתבלבלו, אם תשאיר 16 דקות, 25 דקות. ודי בדבר הזה, אני חוזר למנהג הספרדי, 16 דקות, אין שום בעיה לא להוסיף יותר מזה, ולא לשגע את מה? אין שום עניין להחמיר בדבר הזה. דעת האשכנזים תלוי בחילוקי המנהגים. האם אתם מתלמידי הגר"א שמחמירים בשיעור בין השמשות או לא? המשנה ברורה, גם כן פסק שבין השמשות 18 דקות. הרב ווזנר, שמחתי לראות שהרב ווזנר השאיר מקום לכל השיטות. אני מציע גם לזה שהאשכנזים לעשות מור דחוק 16 דקות כי אמור לזכות פוצע את הנשים, ואין שום עניין. אני מזכיר שבספר אמירה לבית יעקב, ספר אמירה לבית יעקב, ספר חשוב מאוד, לפני 20 שנה, 30 שנה, זה מה שהיו לומדים החתנים והקלות לחתונה. זה ספר של הרב במברגר, שהיה הרב של קיסינגן, נפטר לפני בערך 120 שנה. היה גאון כזה מיוחד, מקורי, חיבר ספר שו"ת יד הלוי, ועוד ספרים על הלכות טרפות והלכות דיבור מחליצה, והוא כותב שבגרמניה לא היו אנשים עושות מוקדחות בכלל, כי השולחן ערוך והרמ"א אמרו לעולם מלמד אדם בתוך ביתו, ולהם לא נעים לדבר עם אנשים על הנושא הזה. לא עושים אם זה הפירוש הנכון, אבל לעולם ילמד על תור בתור ולא לימדו את הנשים. אז צריך לזכור את הדבר הזה שיש קהילות אשכנזיות שלא קיבלו את החומרה הזאת של הרמ"א. היום בפוסקים לא מצאתי את הדבר הזה, כלומר פוסקי אשכנזים בדורנו כולם מחמירים בעניין הזה, אבל אני אומר עד כמה אפשר להחמיר על הנשים המסכנות הללו. המור דחוק מציק לרבות רבות מהנשים. 16 דקות מספיק די ויותר, וכן כתב הרב אוזנר, וכאן אני חושב שאפילו אם הבעל מחמיר, אני לא יודע אם אשתו מחמירה כמוהו. זאת אומרת, אם יש בעל שהוא באופן כללי מחמיר בנושא שבין השמשות, אז כלומר הוא מקפיד להתפלל ערבית 25 דקות אחרי השקיעה, לא יודע אם גם אשתו מחמירה כמוהו את כל החומות, אני לא יודע אם יכול לקוף עליה את החומות שלו. עכשיו אני שאלה, זו סברה, אבל עכשיו נשאלה השאלה מה שרב לייזר שואל לפני רב לייזר עוד, מה הדין אלה שהולכים לפי רבנו תם?
הרב החומרות האלה מביאות את ידי כלולות,
נכון?
הרב נעים זכרונו לברכה ועתי שהוא נפטר את החודשיים, אח של הרב עובדיה,
כן, נכון,
שעה רציתי להביא אותו ככה ליום העצמאות לבית הכנסת ברמות, כי הוא היה איש עצב, והוא אמר לי שבא יהודים ערבים לרב עובדיה, אין לו 10 שנים, אין לו ילדים, מה זה, התגרש, לא התגרש. הרב עובדיה חקר אותו, איך הוא עושה? הוא אמר לו, 8 ימים הם עושים במקום 7 ימים. הרב עובדיה השתולל עליו, וצעק עליו, וגער בו, ואמר לו, מה עכשיו אתה עושה 7 ימים? שנה הבאה, כבר
היום. זה נס. חבל שלא עושה מי שברך.
החומרות האלה גם, החומרות צריך לדעת, שיכולות להבין את זה כולו.
נכון, נכון מאוד, מה שרב פיקר אומר, זה נכון. ובכלל צריך להיזהר מהנטייה להחמיר, צריכים להיות לפי ההלכה, עולם ללמד עם דוגמתו, בין השמשות, עיקר הדין, שולחן ערוך, רמ"א, בין השמשות 13 וחצי דקות, אם רוצים שאנשים לא תתבלבלנה, 16 דקות, ודי בדבר הזה. נשאלה השאלה, מה הדין לפי מי שסובר כמו רבנותם? שוב פעם אני שואל, מה קרה, היא גם הולכת לפי רבנותם? זאת אומרת, יש אחד שהוא הולך לפי רבנותם, רגע, איזה רבנותם? לא מעט תפילין. יש שני רבנותם, אנחנו מדברים עכשיו על הרבנותם, לא תפילין של רבנותם, מדברים בין השמשות לרבנותם. לפי רבנותם, בין השמשות נמשך 72 דקות אחרי השקיעה.
לא, אבל הוא 13.5 דקות, לא?
מה?
השקיעה ב-72 דקות מהשקיעה, יש לנו 72 דקות, עד מה שנקרא אצלנו לילה בגן. אבל בין השמשות שלו זה גם 13.5.
אבל זה אותו עיקרון, ברגע שיש לך...
זה לא עדיין יום, מה שאנחנו כבר גורים, צאת הכוכבים, זה...
זה עיקר הפיקלי. בסדר, אבל אף אחד לא מקל כמו רבנותם. ולכן מתעוררת השאלה, האם תצטרך לשאול את המור דחוק עד אז?
72 דקות.
72 דקות. כתב רב משה פיינשטיין שקד, לא ליפול. טוב, אבל אני חוזר ואני אומר עוד פעם, מי מחמיר כמו רבנותם? רב משה פיינשטיין לדעתי מושפע מזה שהאשכנזים בקהילות מסוימות נהגו לכתחילה כמו רבנותם. פורסם הסיפור מאדמור מסאטמר נסע בתל אביב בשבת. כלומר בחושש כולם ראו אותו נוסע, כי באזור שלהם בגבול הונגריה רומניה, אני יודע את זה גם מחותני שהוא מהאזור הזה, הם היו הולכים רק לפי רבנותם, וזו הסיבה שאתה מגיע לפעמים לבתי כנסת של חסידים, סיפרתי לכם את זה, הם אומרים בואי קלה, מבחינתי כבר זה אחרי השבע ברכות. אומרים בואי קלה, בואי קלה, הקלה כבר מזמן פה, ואתם נמצאים עמוק עמוק בתוך הלילה, והחוויה המזעזעת של להגיד נקדישך של מנחה, כשהחושך יחסה ארץ, זה פעם ראשונה שהלכתי פעם חמי, אז חוויה שלא קשה לשכוח אותה, ומאז התפללתי מנחה גדולה, ובאתי איתו לערבית, אבל ככה הם, האזור הזה של הונגריה, טרנסילבניה, רומניה, האזורים הללו, החסידים האלה, הם בתוך הלילה, יכול להיות שמשה פיינשטיין קשור לדבר הזה, שאצלם רבנו תם זה עיקר הדין. כנראה שהרבה קהילות אשכנזים בארץ שנותנים נרגם. כבר הסתכלו לשמיים, זה לא הסתדר להם. יכול להיות שבאקלים של הונגריה זה הסתדר, פה אם אתה הולך כמו רבנו תם, אז נוסעים בשבת, כמו שהיה מאדמו"ר מסרקא.
אני עדיין לא מבין,
איך שיתים שתיים לבוא? למעשה, אין להחמיר כמו רבנו תם בדבר הזה, אני חוזר, גם מי שמחמיר ברבנו תם זה הוא, זה לא אשתו. אבל רב לייזר שאל שאלה נפלאה, מה הדין בצרפת, שאתה רואה שהשמש שקעה, יש עוד זמן עוד הלילה. אז כמה זמן יש עוד השיר, אתה מורדחו. אם היא יכולה להביא בריאה, וזה לא מפריע לה, ויש נשים כאלו מעטות, תשאיר אותה, אז אלה. אבל אומר רב משה פיינשטיין, ואני לא יכול להגיד בזה למה, שיותר מחצי שעה אי אפשר לחייב אישה להשאיר את המורדחוק, ודי בדבר הזה. ההיגיון קצת שלא הוא, ברגע שבדקה, היא בודקת חצי שעה שאין ראייה אחרי זה. לא, היא חייבת לבדוק לפני השקיעה. כיוון שהיא חייבת לבדוק לפני השקיעה, את המורדחוק שמה אחרי הבדיקה. כמה זמן? חצי שעה היא מבדלת שהיא לא ראתה, ודי בדבר הזה.
בדרך כלל זה רק 10 דקות. אם זה
10
דקות לפני השקיעה,
אם היא עושה 10 ועשר השקיעה, אז יוצא לה 25 דקות עד 16 דקות אחרי השקיעה, די בעניין הזה. ובואו נראה בזזות עוד הלכה אחת לפני שנגיע פה לדבר החשוב שכתוב בסעיף ב. אומר פה הרימה בהגעה, הגעה סעיף א', יש
16 דקות
מהשקיעה. מהשקיעה? כן, לא מהבדיקה. יש אומרים, אם התפללו הקהל ערבית ועוד היום גדול, אינו יכול לבדוק, ללבוש לבנים ולהתחיל למנות מיום המחרת, מאחר דקל כבר עשו אותו לילה.
זאת
אומרת, יותר טוב לגרוס אז, או לבדוק וללבוש לבנים, כלומר, כאילו לבדוק, פסיק, ללבוש לבנים, אולי אתם לבנות. יש סוגן מגולות, אז מגולות זה מחיקה, מחיקה. אני יכול לבדוק אז, ללבוש לבנים, ללבוש לבנות, כי זה לא אור. זה סעיף ג' עוד מעט, שבוע בנים, זה בזאת השם. אז יש אומרים שברגע שהקהל התפעלו ערבית, כבר הלילה התחיל. יש אומרים דמותן, אפילו עשו הקהל שבת. אפילו קיבלו הקהל שבת, זה מצב יותר חמור. כי הם התפעלו ערבית, אבל אם קיבלו עליהם שבת, עכשיו שבת. בוא נשאל את השאלה. אם עכשיו שבת, היא בדקה, אחרי שהקהל... בוא נשאל את השאלה למעשה, המצב הזה עודי נדיר. המצב שלנו שלהם יקחו כזה, אישה הדליקה נרות. אישה הדליקה נרות, ונזכרה שהיא לא בדקה, לא עשתה הפסק טהרה. יכולה לעשות הפסק טהרה או לא יכולה לעשות? זה המקרה שלא כתוב פה בהלכה. זאת אומרת, המחזור שלה הסתיים ביום שישי, היא הדליקה נרות, קנתה שבת. תעשה עכשיו הפסק טהרה. היא עושה אותו ביום שישי או בשבת. זאת אומרת, השניים הפסיד היום. היא יכולה לעשות הפסק טהרה, שתהיה בריאה, אף אחד לא יגיד לה לא. השניים עשתה אותו ביום שישי, עשתה אותו בשבת. זה תמיד במחלוקת הזו. ברגע שהאישה מדליקה נרות, היא מקבלת עליה שבת. נשות האשכנזים צריכות לקבל שבת בהדלקת נרות. נשות הספרדים, יש בלגן בעניין הזה. אנחנו בעד שקבלו שבת בהדלקת הנרות. כל מי שלא שמע על הבלגן, קיבלה שבת בהדלקת הנרות, ולא מעלה את דעתה שאחרי שהדליקה נרות, היא תמשיך לעשות את מלאכות הבית. אז תם אישה בהדלקת נרות מקבלת עליה את השבת. עכשיו, היא יכולה לבדוק או לא יכולה לבדוק? בעצם השאלה היא, האם היא מגדירה לעצמה שעכשיו שבת, האם זה סובייקטיבי או אובייקטיבי? ודאי סובייקטיבי. השאלה אם הסובייקטיבי משפיע על האובייקטיבי. ואני אגדירה שעכשיו שבת, אז אם עכשיו שבת, נחלקו בדבר הזה. מסכם על מה? נוהגים מתחילה להיזהר, ובדיעבד אין לחוש. זוהי מסקנתו של הרמ"א, והיא מוסכמת על ידי הפוסקים ששמענו שמעה, שכולם הסכימו בעניין הזה, נתחילה להחמיר, ובדיעבד אין לחוש. יפה, וזאת השאלה, מה שהרמ"א לא התייחס, כמה זמן יצא לשים אז תמוך? צוין, זו שאלה טובה. זאת אומרת, אותה אישה שחוששת לכתחילה, הסתבכה? לכאורה. אם אנחנו שואלים על שאלה למעשה בירושלים כל יום שישי, אישה שמדליקה נרות לפי הזמן שכתוב בלוחות בירושלים, היא מדליקה נרות 40 דקות לפני השקיעה, עכשיו יצטרך לשים עוד דחוק 40 דקות ועוד את ה-15 דקות, כלומר סך הכל כמעט שעה להשאיר מור דחוק. או מי שמקבל שבת מוקדם, הוא ואשתו בכלל. פה יש רשימה של פוסקים בסעיף הזה שכותבים שהאישה נגררת אחרי הבעל. עוד נעיין בדבר הזה, ניר, אבל היום אמרתי בשיר בצהריים שהאישה נגררת אחרי בעלה, וניר אומר שכנראה הרב עובדיה יוסף מקל בעניין הזה. לא הספקתי ללבן את העניין. הרב עובדיה יוסף ליברלי ואומר שעם כל הכבוד לבעל, לא כל הכבוד לבעל. זאת אומרת, הוא יכול לקבל שבת ואשתו לא. כך אומר ניר, אני צריך להיין בעניין הזה, לא זוכר את המשותים של הרב, אני לא זוכר, אבל יכול להיות שיש שמוע בלכות יוסף שאני כרגע לא... אבל כאן, כמה מכה הפוסקים כדור אופן פשוט, שכשהבעל מקבל, שבת אשתו נטפלת אליו, וצריך לעשות את הבדיקה קודם. כך כתוב משנה ברורה. המשנה ברורה אומר את זה. אנחנו יודעים שהמשנה ברורה אומר את הדבר הזה.
תשים כל הפלאג.
אז זהו, עד איפה תוכל להגיע עם הבעל קיבש על הפלאג המנחה?
קצר שיעור, זמן שנכתוב פעם לא היה שעונים, אז איך מדדו? אמרו לה שיהיה חושך וזהו, זה לא שיעור, זמן העיקרון של הזמן הזה שצריך להשאיר?
לא, עכשיו שלא, המצב הרגיל של מור דחוק הוא אישה בודקת, היא רואה את השמש צונחת לים, לפני הצניחה היא בודקת, ואז שם מור דחוק עד החושך. המצב הזה שאישה בודקת כשהיא קיבלה שבת מוקדם הוא מצב שלא קורה כל פעם. באמת בשולחן ערוך לא יתכנס, הרי מה לא מתייחס לשאלה, מה עושים במוח במצב הזה? אומר הרב אליושיב שמי שישים מוח כל הזמן הזה הארוך הוא סתם טמבל, בערך בלשון הזאת אומר הרב אליושיב, כי גורמים לאישה צעים. ומה צריך לעשות במצב הזה? לחכות, ואת המוח דחוק לשים סמוך לשקיע, למרות שבדרך כלל זה לא דבר משובח. נשים צדקניות שעושות מה שאמרתי להן, אין להן בעיה. מדוע? כי אם שמות מוח דחוק מסובבות, אבל אני אומר לפני השקיעה, שמות מוח דחוק מסובבות, ואתה שעשו שני הפסקי טעם. אחד עשו לפני הדלקת נרות, והוא מועיל מעיקר הדין, כי רצו לחוש לשיטה שאומרת שאחרי הדלקת נרות אי אפשר כדי דבר שבת. אבל מועיל בתוך אומרה, אבל כשעושות את הבדיקה סמוך לשקיעה, את המוח דחוק סמוך לשקיעה, מסובבות ומשאירות בפנים, ואז יצאו ידי חובת כל השיטות. זו העצה שאני מציע בעניין הזה. מי שתרצה להחמיר, להשאיר כל כך הרבה, כן, בכל מקרה עושים פעמיים. בכל מקרה, כבר שיש שני עדים, אז מה הבעיה? המוח דחוק מסובב, שיהיה לכל השיטות בדיקה, ולא רק לרבי עקיבא איגר, לרב משאש ולשולחן ערוך. גם אפשר לשולחן ערוך כמו הרב משאש, נכון? חוזר אחורני, אפשר לשולחן כמו הרב משאש, את המוח לא צריכים לסובב, אלא זה נקרא בדיקה שהיא משאירה את זה בפנים.
אז
אני רוצה לעשות
כל פעם.
אתה בדיקה
אחת,
שתי
בדיקות, ואז
תחכה
עד סמוך להשקיעה, ואז תכניס,
תלחס. לקצר את הזמן של המוח יפנים. ניר שואל שאלה כזו, אם האישה עושה בדיקה ראשונה 10 דקות לפני, האם היא יכולה לעשות את המוח ממש סמוך להשקיעה כי היא מסובבת? יכולה, זה אולי לא כל כך מומלץ, כיוון שאחר כל הפסידה 10 דקות שבהם היא ראתה והלך לאיבוד, אולי. זה קצת... נאמר רחוק שיקרה. בכל מקרה הכל אפשר. אנחנו מדברים על לעולם מלמד אדם בתוך ביתו, אנחנו מדברים על כל ההנהגה הטובה. ההנהגה הטובה באופן עקרוני הייתה לשים את המוח 3 שעות. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להגיד שבאופן עקרוני, אם האישה עשתה בדיקת הפסק טהרה, היא קיבלה עליה שבת שעה ורבע לפני השקיעה, בשעות זמניות שעה ורבע לפני השקיעה, זה יוצא שעה וחצי בקיץ, שעה וחצי לפני השקיעה, והיא שמה את החצי הקרבים. זה לכאורה מה שצריך לעשות, היא המוח לא מפריע, ואנחנו יודעים שזה מפריע. אנחנו באים לצמצם את הנזקים. אז אישה שזה קצת מפריע, היא יכולה לעשות מה שאתה אומר. כלומר, אם היא עושה את הבדיקה 10 דקות לפני, אז לעשות את המוח ממש סמוך להשקיעה, ולסובב ולעשות שוב פעם. אפשר, אין בעיה בדבר הזה. מכל מקום, לגבי המצב של בדיקת נרות, כך אני מציע, לא אני מציע, את הסיבוב זה אני, אבל הרב אליושיב בעצם אומר את הדבר הזה, עושה את הבדיקה לפני הדלקת נרות, ואת המוח סמוך להשקיע. אני מציע, תסובב, ואז בעצם הרוויחה כמעט את כולם, ודי בזה, כי אין גבול לחומרות, ואנחנו בסך הכל רוצים לא להחמיר על אנשים, אלא דקדק בהלכה בלי להשתגע. מה שאתה נשים. יש כתמים שמתירים בהפסק, ויש בזה חילוקי דעות בין הפוסקים. אלו כתמים, כולם מתירים כתמים מסוימים, יש בזה מחלוקות, דבר תלוי במסורות. יש בזה באופן כללי חמש או שש גישות שונות בעניין הזה, כל אחד והמסורות שלו. מה? דיברנו על זה פעם, על העניין הזה. אנחנו הולכים עם הרב הזה לרבך בנקודה הזו, שהתלהבנו משתתו, שקיבל דווקא מחמי והרב אליושי, ולא מאביו, רב שלום זלמן ברזלצה, וכל אחד יעשה פה כדעת רבו. עוברים לסעיף ב', חשוב את הסעיף הזה להסמיך לסעיף הראשון. פה אומר השכונה, הוכרעתה יום אחד בלבד, ופסקה בה ביום, צריכה לבדוק עצמה במוחת החוק, ושיהיה שם כל בין השמשות. אם כן, השכונה הוא מחלק בין מצב של אישה שראתה כמה ימים. תחזרו בבקשה לסעיף א', בסעיף, בשורה השנייה, בחף משפטה, אם תראה שני ימים או שלושה, או פסקה מלראות, אז עושה הפסק טהרה, ולעולם ילמד אדם בתוך ביתו שעושה מוחת החוק. אבל אם ראתה יום אחד בלבד, צריכה לבדוק עצמה במוחת החוק, ושיהיה שם בין השמשות. מה ההבדל בין אישה שראתה כמה ימים, אישה שראתה יום אחד? אישה שראתה כמה ימים, עיקר הדין, יכולה לעשות את הבדיקה בבוקר. רצוי, בדיקה סמוך לבין השמשות, רצוי מוח דחוק. אם אין לה אפשרות לעשות מוח דחוק, היא בעבודה והיא לא יכולה לצאת רגע לשירותים, אז תעשה את הבדיקה בבוקר לכתחילה. ואישה שראתה כמה ימים. אבל אישה שראתה יום אחד, אומר פה השולחן ערוך, צריכה לבדוק עצמה מוח דחוק, ושיש שם כל בין השמשות. האם הוא מתכוון שזה לעיכובה? זאת אומרת, רבותיי, המצב שאישה שראתה יום אחד הוא מצב נדיר. מהו המצב שאישה שראתה יום אחד? מה? נכון, אבל זה מצב נדיר. כשהשכון אומר ראתה יום אחד, הוא לא מתכוון לקטן. על קטן אי אפשר להגיד מעיינה פתוח, שזה מה שיש פה, מעיינה פתוח. קטן לדין דרבנן, אני בעצם לרוע. מדובר ראייה אוסרת מדאורייתא של יום אחד. מהו המצב שישנה ראייה כזאת? מה? זה קורה, מה שהרב פיקלי אומר, אומר את זה השח פה. תראו בסעיף קטן ו' בשח, רק יום אחד, מעיינה פתוח, כתוב בספר מעדני מלך, ניתון עד אדם ענף קמינה, אפילו אישה שרואה קטם נוהגים צריכה להפתין חמישה ימים, אם יום שראתה בו לצפור זין נקיים, אז מה ענף קמינה? נראה לי, אומר השח, ענף קמינה, לך תחזרה וראתה בתוך ימי הספירה.
בהרגשה.
לא כל כך קורה, זה מה שאתה אומר ניר. לא כל כך קורה שאישה, אנשים לא מרגישות בכלל. אז אז אישה שראתה קטם...
הרב בבדיקה, אנחנו אומרים שהייתה
הרגשה.
רק ההרגשה
הוא לא מבדיקה. אומר הרב פיקלי, אישה שבדקה בדיקה פנימית בשבעה נקיים ויצאה להמר את המה, הנה היא ראתה יום אחד. יפה, זהו המצב. בדורנו התחדשו עוד קצת מצבים כאלו. למשל, אישה מניקה, ייתכן שהמחזור שלה מופיע בתור שרשרת של דימומים במשך יום אחד. זו המחזור. כיוון שהמחזור קצת מדוכה על ידי לך תזכור אם זה אסטרוגן או הפרוגסטרון, זה היה שמה שעברה. יש שניים, זה למעלה וזה למטה. אז המחזור מדוכה על ידי בוא נלך לפרוגסטרון. זה רב שנה, אני יכול מכירו, מכיר אותה מכירו. נלך לפרוגסטרון, שהוא גורם דיכוי של של המחזור, ובכל זאת לפעמים נשים מניקות יש להם מחזור יום אחד שרשרת שקטמים. זה ברור שזה מחזור, זה גם הרבה דם, זה נדיר. המצב הזה אחרי הכל נדיר. בואו נדבר עליו, כיוון שהחבודה עשה את המצב הזה אקטואלי, אבל בואו נדבר עליו קודם. יש לי מצב שאישה ראתה יום אחד, אומר פה השכן ערוך צריכה לדוק את המור דחוק ושיש שם כל בין השון. מה מתכוון השכן ערוך? יש מחלוקת בראשונים בין הרמב"ן לבין הרשב"א. הרמב"ן אומר שאם לא עשתה מוח דחוק, לא הייתה לה בדיקה. כיוון שאישה שראתה יום אחד, היא התחילה עכשיו לראות, מעיינה פתוח, ואנחנו מודאגים שמה תראה כל רגע, ולכן, כדי להיות בטוחים שלא ראתה ביום הזה, האפשרות היחידה היא לעשות בדיקה סמוך בין השלשות, לשים מיד מוח דחוק, ואנחנו יודעים שעד צד הכוכבים היא לא ראתה ביום הזה. זה הרמב"ן. אבל הרשב"א, תלמידו, והרעב"ד, לפעמים חולקים עליו ואומרים שצריך רק מור דחוק סמוך לבין השמשות, זה כאן ליקובה. בבוקר לא מורים מור דחוק סמוך לבין השמשות, זה ליקובה. אבל סליחה, רק הפסק טהרה סמוך לבין השמשות, זה ליקובה. אבל מור דחוק זה לא ליקובה. מה מתכוון השולחן ערוך פה כשהשולחן ערוך אומר, אתם רואים לשולחן ערוך לבד, ראתה יום אחד בלבד ופסקה בו ביום, צריכה לבדוק עצמה במור דחוק ושיש שם כל בין השמשות, זה ליקובה או לא ליקובה? פשט הלשון היא ליקובה, כך פוסק הרב מרדכי אליהו לספרדים, כי הרי מה חולק על זה? כך פוסק הרב מרדכי אליהו, שאם לא תעשה מרדכוק, לא עלתה לה הבדיקה. אבל הרב עובדיה יוסף אומר שצריך, לפעמים זה צריך.
אבל הרשב"א
בעצמו
לא אומר את זה
בדיעבד. הרשב"א
אמיתי. אם כל המקור של זה זה הרשב"א.
לא, לא, זה רק סעיף א'. לעולם ילמד אדם בתוך ביתו, זה הרשב"א. הרשב"א, וזה בראתה כמה ימים, שבכלל לא צריך מרדכוק. פה הרשב"א חידש לעולם. אבל בראתה יום אחד הרמב"ן כתב זה ליקובה. הרשב"א עצמו כתב זה לא ליקובה.
מה
ההפרש
יש בין ההלכה
על
א' לב'?
א'
לב',
כמו
שאמרנו,
זה
כמו הרב עובדיה.
לא, שבהלכה א' את המרדכוק ניתן לעשות, אם צריך, בבוקר. את ההפסק טהרה, את ההפסק טהרה אפשר לעשות אם צריך בבוקר. ואילו בהלכה ב' חייבים לעשות סמוך להשקיע את ההפסק טהרה, וזה ליקובה. אבל המרדכוק לא. אומר הרב עובדיה יוסף שלשון צריך, לא תמיד מצאנו שזה לעיכובה. צריך. אבל אם לא, אז לא. אז...
אבל יש...
למרות שפה זה מסובך להגיד את זה. כי לגבי הפסק טהרה, צריך הוא ודאי לעיכובה. הרב אהרן בצלאל לא נוחה דעתו מהדבר הזה. רבותיי, הרב עובדיה באמת אומר שהאישה הזאת לא עלתה לה בדיקה. אבל... הרב עובדיה מקריא... טוב, זו ידעת השולחן ערוך. הרמ"א, תראו בבקשה ברמ"א, הרמ"א אומר, ובדיעבד, אם בדקה עצמה סמוך בין השמשות ומצא עצמה תאורה, אף על פי שלא עמוך לצאת הכל בין השמשות, סגי. אבל בדיקת שחרית לא מענה, הואיל ולא ראית, רק יום אחד. אם כן, השח מכה, השח לא מכה. אם עשתה את הבדיקה הזאת בבוקר, לא מועיל. אבל אם עשתה סמוך לבין השמשות, מועיל בדיקת הפסק תרע, בלי מורד החוק, בדיעבד. רבי פוסקי אשכנזי כמובן, מחברים כמו השולחן ערוך. זה ברור. לא תמיד הכלל שהולכים כמו הרמ"א. למשל, טוב, פוסק רק חשוב.
לפי
הרב עובדיה אין מחלוקת בין הרמ"א לשולחן ערוך. אבל תלמיד חשוב של הרב אליושיב כותב שעם כל הכבוד לרמ"א, כיוון שהשולחן ערוך החמיר, מחמירים. ונפרש את עצמו כמו הרב מרדכי אליהו, הם מחמירים. זו שיטה ידועה ומקובלת בעניין הזה. אז רבותה, יש פה סוף דבר.
אבל זה כתוב, כתוב בשם הרשב"א, בשם הרמב"ם,
בבית יוסף לרמ"א. על הרמ"א. זה על הרמ"א הולך. זה הולך על הרמ"א.
אבל בית יוסף.
איפה כתוב? בסוגריים. תו בשם הרשב"א, והרב בשם הרמב"ם, ובית יוסף לרמב"ם. הבית יוסף אומר שזו היא דעת הרמב"ם. רבותיי, הנושא הזה הוא רחוק. זאת אומרת, אישה שרואה אדם דאורייתא יום אחד הוא רחוק. למה אני מביא אותו? תזכרו שאישה שראתה אדם יום אחד ולא עשתה מרדכוק, יש בעיה, תשאלו. עזבו את זה, לא נתחיל לדבר מה החוזק הזה. אני מביא את זה בגלל שהחוות דעת הבריק פה הברקה מיוחדת. החוות דעת זה הנתיבות. הנתיבות, והחוות דעת שואל, הרי אנחנו לא בקיאים בדמים. אנחנו לא בקיאים בדמים היום. הגמרא אומרת, זה לא אנחנו, זה לא השכנות, כבר בזמן הגמרא לא בקיאים בדמים. אז אתה אומר שאישה ראתה 5 ימים, אולי היא ראתה יום אחד, האחרון. יצא לה משהו אדום 5 ימים. אבל אתה לא בקיא בדמים, אולי הראייה הייתה ראייה של יום אחד, זה התחיל ביום האחרון. ולכן אומר חוות דעת, שאין דבר כזה אישה שראה כמה ימים. יש אישה שראתה היום, אישה שלא ראתה היום. והם בעצם עושה... יפה, נכון. כך חוות דעת. בשולחן ערוך מפורש נגדו. נכון, נכון מאוד.
אבל
הוא טוען שהמראות, שם המראות
היו
תיאורים,
על הצד שהם
תיאורים,
אז היא
תיאורה,
ועל הצד שהיא ראתה
תומעה, ממה נפשך? לא, זה ספק דאורייתא, כל יום הוא ספק דאורייתא. אולי ראתה, אולי לא ראתה.
לא משנה, זה ממה נפשך? אם היא ראתה רק יום אחד על פי האמת, שאנחנו לא מגיעים, אז עברו כבר 4 ימים, אז היא תיאורה
ממה. ואם היא ראתה רק ביום החמישי? ואם היא ראתה רק ביום החמישי?
היום הראשון שראתה אדום מן האדום זה היה קשר עם אדלין, ביום האחרון זה היה לבן, זה בדיוק שהיא תצמיעה.
נכון, כי כתוב שיין אדום, כתוב שדם אדום זה אדום המזוג. מה המזוג? חד על תלת, זאת אומרת שליש יין ושני שליש מים,
אחד... כל האנשים יודעים מה זה...
רבע, כן, סליחה. פחות מזה...
יותר.
פחות מזה... מה זה?
זה יותר לכיוון שהרב רוצה להגיד.
כן, זה מה שאני אומר.
פחות אדום.
כן. זה בקיצור, אם אנחנו באים לדון במראות מדאורייתא, אנחנו לא נמצא ידינו ורגלנו בעניין הזה. רבותיי, אנטיבות, עבריק. עבריק זה רק, אז אתה זה אנטיבות, רבותיי, אנחנו פה קצת בנטיבות. זה אנטיבות, אנחנו עוד דעת פה. אבל, לא נוכל להכחיש שהשולחן ערוך חולק עליו. הביא את הדברים בפשטות, לכן. מי שפוסק כמו השולחן ערוך, כמו הספרדים, אין לו את הנתיבות. וממשיכים עם כמה ימים ביום אחד. נכון שלא שולחן ערוך יש כמה ביום אחד? אז אם מישהו יתקן מצב הזה, נא לזכור לעשות מורות החוגים, לא עשה, תבואו. דעת האשכנזים משתדלים לחוש לכתחילה לחוות דעת. כך העלו הפוסקים. הרב אוזנר, הרב קרלי, הרב אליושיב, לחוש לכתחילה לחוות דעת. ויוצא ככה, ש... רק בדיעבד, בדיעבד, בדיעבד.
חוות
דעת, כמו של השכנות.
תמיד.
כן, כן, כן. כן, כן. זאת אומרת, למנהג האשכנזים יש יותר בעיה לעשות הפסק טהרה ביום, כיוון שחוששים בבוקר. חוששים תמיד שכל יום הוא היום הראשון. ואם היום הזה הוא היום הראשון, נכון שהרמ"א אמר שאם עשתה בהפסק סמוך לשקיעה בלי מוח בדיעבד, זה טוב, אבל בבוקר זה לא טוב. חוששים לדבר הזה לכתחילה. זוכר שפעם היה לי עימות בנושא הזה עם הרב מרדכי אליהו, היה ככה... יש בינינו שהוא לא קיבל את החוות דעת, גם הוא כותב לספרדים, להחמיר אפשר להתחילה כמו החוות דעת. כותב את זה, אבל בכל מכן אנחנו אומרים להחמיר אפשר להתחילה, כי משתדים לעשות את הבדיקה של ההפסק תרה סמוך לשקיעה, אבל הוא לא קיבל את החוות דעת, פחות או יותר רוח הדברים שלו הייתה רפיקלי. אולי ואולי 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 ואולי, לא מזה יוצרים הלכות מהאולי ואולי, ששרה אתה גם נראה אדם, וכמו שאומר השולחן ערוך רבותיי, סיכום, אישה שראתה אדם יום אחד, זאת צרה צרורה. צריכים לדבר, אדם דאורייתא יום אחד, זה נדיר. אדם דאורייתא, סתם שישוע יום אחד, זה בלי הרגשה. הרפי קלי אומר, אתה בבדיקת עד, דם מטמא, או מטמאים של מניקה. זו צרה צורה, דבר, זה מקרה בעתי, מה זה מקרה בעתי? הכל יום בסדר, תעשה מוח נחוק. אם לא תעשה מוח נחוק, יש פה בעיה. אישה שראתה יותר מיום אחד, פה, אם מתעלמים מהחומה של החבודת, כמו שאתה אומר, שכן ארוך, מעלה טובה לעשות את הבדיקה, לעשות מוכתחוק, מעלה באלמה, להשתדל לעשות את ההפסק תרה סמוך לשקיעה, בשעת הצורך אפשר לעשות רק בדיקת הפסק תרה, בבוקר. במנהגי אשכנזים שחושבים לחבודה, צריך לעשות מוכתחוק. זה לא מעלה. צריך לעשות מוכתחוק, אבל חושבים לחבודה רק בכתחילה באלמה. כלומר, הרב אליושיב קוטש, עיקר הדין לא כמו חוות דעת, אז יוצא שהמוכתחוק כבר... יש להם מנהג גרמניה, יהודי גרמניה, שהם לא חשו לחבודה, כי הם הכל עשו מוכתחוק. היוצא שהם לא חשו, גם ערוך השולחן כותב שעוד באזורו, האנשים שאף פעם עשו חבודה, לא עשו מוכתחוק, יוצא שלא חשו לחבודה. סוף דבר, הסיבה שאלי חסין חשב שהמוכתחוק הוא לעיכובה, היא בגלל החבודה הזה. כלומר, בגלל שהיום יש כאלה שלמדים, אולי היום החמישי, זה היום הראשון, והיום עכשיו העין הפתוח, בגלל הדבר הזה. אבל כל זה לא נכון, בשום אופן לא נכון לדעת הפוסקים כמו השכנות ספרדים, בגלל האשכנזים, זה רק מעלה בעלמה להשתדל בדבר הזה. אני חייב לעצור כאן, כיוון שהערב הזה עוד עמוס לפניי, אז נפרד עכשיו, אנחנו שבוע הבא בסעיף ג' מתחילים להמשך את זה.